הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת מסעי, התורה פרשת מסעי מספרת על פטירת אהרון הכהן בראש חודש אב. הוא נפטר על פי השם, לא מחלה, אלא השם ציווה אותו שיעלה להר ושם ייפטר. ומדוע פטירת אהרון מתוארת בתורה ועוד בתאריך שלה? כתב הרמב״ם בהלכות חנוכה פרק ג' הלכה י"ב, על פי מה שכתוב בגמרא מסכת סוכה, מינה קריאת ההלל בימי החכמים הראשונים. כך היה, לא כל הציבור אומר הלל, אלא היו השומעים יוצאים מדי חובה מהחזן. אחרי שהחזן הוא אומר את ברכת ההלל, מתחיל ואומר הללוקה, וכל העם עונה הללוקה, ואז הוא מתחיל לומר הללו עבדי השם, כל העם עונה הללוקה. הוא אומר יהי השם מבורך מעתה ועד עולם, כל העם עונים הללוקה. עד שבסך הכל העם עונים בכל העלל 123 פעמים הללוקה. ומה סימן הדבר? שנותיו של אהרון הכהן ואהרון בן 103 ו-20 ומעט שנה במותו בהור ההר. אז יש סימן 123 פעם אומרים הללוקה בהלל כמניין שנותיו של אהרון. ומה מיוחד בסימן הזה? 123 כמניין השנים של אהרון. אומרים המפרשים, אין כמו אהרון שמקבל דין שמיים באהבה. זה הקשר בין מספר הפעמים שאומרים הללוקה בהלל לבין שנותיו של אהרון. ובתפארת שלמה כתב, למה פטירת אהרון כתובה בתורה? כי בהסתלקות של אהרון הכהן היה אופן מיוחד שלא היה מעולם. אמר לו משה, לעלות להור האר, תיכנס למערה. ונכנס, עצום את העיניים, אומר רש"י, מיד חמד משה לאותה מיטה, ולא נמצא כמוהו, שאפילו לא יתפלל אהרון לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהמוות, כאשר אהרון שומע על אשר מעלתם בי במי מריבת קדש, היה יכול להתנצל ולומר שזה היה אח שלו, משה רבינו, לא הוא. אבל אהרון שותק, עולה ומצייד, וככל אשר יאמר לו משה, נכנס בעוצם עיניו, ונשמתו עולה למעלה בשתיקה. אפילו לא רצה להתפלל לבטל את הגזרה. אומר המדרש, והיה אהרון הולך אחרי משה כסל הטבח יובל. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, הייתם תמאים על יצחק כשהוא עלה על המזבח ולא סירב? בואו ותראו את הגדול הזה, אהרון הולך אחרי האח הקטן לקבל את המוות ולא מסרב. היה למלאכים התפעלות והתרגשות, הם נדחקו להציץ ולראות מהשמיים על מעשה עקדת יצחק. האב עוקד את הבן על גבי המזבח. האב עוקד את הבן, אומר החתם סופר, היה לו ליצחק מסירות נפש על תורה שבעל פה להאמין לאברהם אבינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו ותראו מעשה גדול יותר מעקדת יצחק. לא מדובר בבן שצריך לכבד את האבא שלו, אלא באח צעיר שאומר לאח הגדול שיעלה להור האר. היה אהרון הכהן יכול להגיד לאח הקטן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתי, שידבר איתי, שהרי גם הוא היה נביא, וכאשר היו בני ישראל למצרים, היה הוא הנביא לבני ישראל. כמו שכתוב בספר שמואל, הנגלו נגליתי אל בית אביך, בהיותם במצרים, לבית פרעה, שם מדובר על אהרון, כמו שאומר רש"י, וגם שלחנה ביד תשלח, ביד אביך. אהרון, כך אומר משה רבינו, למה אני הגואל? נלך אל מי שרגיל אהרון, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, אהרון הכהן. והוא לא היה חולה וזקן באותה שעה, היה הולך בתוקפו, כמו משה רבינו האח הקטן, ובכל אופן, מה שאומר האח הקטן משה רבינו, עושה אהרון. מה עומק הדברים? שהאח הקטן אומר לאח הגדול, הלכת להיפטר מן העולם? הגמרא מסכת זוטה אומרת, חזל אומרים שקברו את משה רבינו מול בית פאור כדי שיעמוד כביכול שם הזכות של משה רבינו וילחם בקליפה הקשה של בית פאור, כי כל שנה קליפת פאור עולה וקברו של משה רבינו מסייע בעניין זה. ובאותה מידה גם על הקבר של אהרון הכהן הוא על קצה ארץ אדום. מדוע? כי מה שאנו סובלים כיום מקליפת אדום הרשעה זה בגלל שלעשיו יש זכות שקיבל את אבא שלו. אז לעשיו יש יתרון גדול, יש להם לעשיו ולעשיו לעומתו אדום את הזכות הגדולה לבני עשיו, יש את הזכות של עשיו שהוא קיבל את האבא יצחק, אבל הוא לא קיבל את אחיו הקטן יעקב אבינו. זה אם נאמר שהוא אח הקטן, אבל אחרי שעשיו מכר את הבכורה, אז יעקב הוא הבכור מתוך בחירה של עשיו. אהרון הכהן כיבד את האח הקטן. אומר המדרש, יש בזה התפעלות אפילו יותר מעקידת יצחק. ולכן, כמו שמקום הקבורה של משה רבינו ליד בעל פאור להגביל את בעל פאור, כך אהרון הכהן על קצה גבול אדום לשמור עלינו מצרת אדום הוא עשיו שמתפאר במה שכיבד את אבא שלו. אהרון הכהן כיבד את האח הקטן. כך אפשר להבין נהדר איך מיד מגיע המלאק אחרי שנפטר אהרון הכהן. מדוע? כי חשב המלאק שהוא מגיע מעשיו שאין עוד את הזכות של אהרון הכהן. אבל אהרון הכהן לא רק בחיים שלו הוא בטל למשה רבינו, אלא גם במותו פטירתו מקבל את המוות בשמחה, ולכן גם במותו הוא ממשיך עם הזכות שלו להגן על עם ישראל מהמלאק שמגיע מעשיו שרק מכבד את האבא ולא את האח הקטן, שלא כמו אהרון שמכבד את האח הקטן גם ברגע הפטירה. אהרון מקבל מה שנאמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר זו דרך השם להקשיב למשה רבינו, והוא אהרון מקבל עליו דין שמיים באהבה בבחינת עשה רצונו כרצונך. אם זה רצון השם גם הוא רוצה את זה. ויש דרגה נמוכה יותר, מתפלל האדם לקדוש ברוך הוא שיסייע לו ויציל אותו, אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה שהוא מקבל כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, והוא אומר על כל דבר הללוקה. זוהי דרגה יותר גבוהה, דרגה של עשה רצונו כרצונך. שוב, אין לו שום רצון, עד כדי כך שכשרה משה את ההנהגה הזו שאומרים לו למות והוא מת, נתאבה משה רבינו לאותה מיטה. אפשר לומר על אהרון, אהרון הוא יקר בני השם מיטת חסידיו. על בסיס זה כתב התפארת שלמה, כל מה שאנחנו צריכים להתפלל למלא את החסרונות שלנו זה בגלל שאנחנו לא במצב של עשה רצונו כרצונך. זו דרגת אהרון הכהן, הוא לא ביקש ישועה, רק אומר תהילים להלל ולהודות. כעת אפשר להבין מה הקשר בין שנותיו של אהרון למספר הפעמים שאומרים את הללוקה באמירת הלל. כך עושים התימנים כיום, כך אומר הרמב״ם לעשות. מדוע? כי גם אם נאמר, אפפוני חבלי מוות, ומצר רשעול מצאוני, צרה ויגון אמצא, הללוקה. צרה ויגון אמצא, הללוקה. זו הדרגה של אהרון הכהן, גם במצב של צרה ומצוקה. אומרים לו לעלות להר, אור האר. גם אז הוא נכנס למערה הללוקה. בספר פחד יצחק לרבי יצחק קוטנר כתב במאמרי סוכות, שאינו יודע אתה מדברי הרמב״ם שהסמיך עניין העלה לשנותיו של אהרון, אבל כתב ייתכן שאתם אפשר לומר משהו נוסף. עד עכשיו אמרנו שאהרון הוא בבחינת ועידום אהרון מקבל כל דבר בשמחה, כך גם כן אומר רבי יצחק קוטנר אפשר להגיד שאהרון היה בעגל. אפשר שנאמר שנגיד 122 פעם הללוקה כנגד 122 שנה, אבל שנה אחת הוא היה בעגל, שנה קשה. ובכל אופן, למרות שאהרון עשה את העגל הכל לשם שמיים לתועלת, וגם אם יש חיסרון אחרי החיסרון אהרון אומר הכל לטובה. צריכים כעת לשוב בתשובה וזדונות יהפכו לזכויות, אם כן הכל לטובה. ואם ככה על כל דבר אפשר להגיד הללוקה, גם את החושך נהפוך לאור. 123 שנה של הודעה לקדוש ברוך הוא על כל מצב כל זמן. והתורה כותבת בזמן פטירת הבנים של אהרון, ועידום אהרון. מהי אותה משמעות של ועידום אהרון? אונקלוס כתב שתק אהרון, אבל יש נוסחות באונקלוס ושבח אהרון, לא רק שתק אלא גם שיבח. איך אפשר להגיע למשמעות הזו? בחקרי לשון הוא מביא כמה ראיות שהמילה ועידום זו לא דממה שקט אלא דיבור חלש, כמו שכתוב כל דממה דקה. התרגום הוא כל שמשבחים בחשאי, המילה היא דממה, ועידום דממה דקה, לא שקט אלא דיבור נמוך, כל דממה דקה. כל שמשבחים בשקט. זו הכוונה, ולפי זה בעידום אהרון אין הכוונה דממה שקט, אלא דממה דיבור בקול חלש. ושבח אהרון, שיבח אהרון. אז בעידום אהרון אין הכוונה רק שקט, דממה, אלא כל דממה דקה דיבור בלחש. ושבח אהרון לשבח. לפי זה אומר הגאון רב שלמה קלוגר, ואומר גם הכלי יקר, השתיקה היא השירה הגדולה שיש לאדם כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לקבל על עצמו את המצב כפי שהוא, ואומר רש"י, היות הוא מתקיים באהרון וידום אהרון, לכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו ישירות. בפרק י' פסוק ח' פרשת שמיני ספר ויקרא כתוב, הידבר השם אל אהרון יין ושחר, אל תשת אתה ובניך. הציווי לא לשתות יין בבואם לאוהל מועד נאמר לו ישירות, הוא זכה. למה? כי וידום אהרון, אנחנו לא יודעים האם השתיקה של אהרון היא בגלל גודל היוש והתסכול, הקושי והכאב, או שהמקבל איסורים באהבה, ולכן התייחד איתו הדיבור לומר שקיבל איסורים באהבה, שהרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, וכעת הוא כמו הצדיקים ששמחים באיסורים. זו המשמעות של וידום אהרון, התרגום ושבח אהרון, לא רק מקבל בשתיקה אלא משבח. הוא לא אומר, יש לי אישה רע, בעל קשה, אין מה לעשות, זה מה שנגזר עליי, זה הגלגול. לא, הוא מקבל באהבה. הוא אומר, הבדיעבד הזה, זה עליך תחילה. אין בדיעבד, הכל לך תחילה, הכל מתוכנן מהקדוש ברוך הוא. וכך, הוא בעצם מבין, אין הפתעות בשמיים, הכל מתוכנן והכל מסודר והכל מאורגן, והקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, מארגן לאדם את תנאי החיים, ולאדם נשארה רק הבחירה איך להגיב לתנאי החיים האלה. האדם חוזר הביתה, הוא יודע שלא יחייכו אליו, מה יעשה? הוא אומר לעצמו בראש, זה הלכתחילה שלי, זה המצב לכתחילה, זה לא בדיעבד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולכן הוא חוזר הביתה, הוא מנסה לרצות, לשמח, להיות נחמד, לפייס, להרגיע רוחות, זו העבודה שלו ליום הזה, זו לא עבודה בדרך אגב, זה מתוכנן, זה צפוי מראש. איפה רואים את זה? כאשר האדם במחשבות שלו נקי, הוא לא כועס מתוסכל עם מחשבות, זה לא הוגן ולא צודק, לא, אלא הוא עם מחשבות ענייניות. זה המצב, משמיים יצרו לי את המצב הקשה הזה, ולכן אני לא אומר למה זה, אלא מבין שזה להתחילה. לא שואל למה זה קורה, בהרבה מקרים זוהי שאלה של התרסה, אלא עם מקום חיובי. לא שואל למה זה קורה, אלא איך אפשר להתקדם, איך מנצלים את המירב, מדוע? כי הכל זו התוכנית האלוקית, כי זו השליחות שלי, זו עבודת המידות שלי. פעם מישהו אמר לחפץ חיים, יכול להיות יותר טוב? אמר לו החפץ חיים, אין אפשרות שיהיה יותר טוב, כי הזמן כעת הוא הטוב ביותר שיש. זה וידום אהרון, אהרון הכהן, משפחה יפה, מכובדת, ארבעה בנים, צדיקים, גדולי עולם, נלקחו שני בנים ביום גדול כל כך. והוא שותק, אומר הרשב"א, מה השבח הגדול לאהרון? מהו כבוד השכינה? שרואים את אהרון ממשיך להיות עובד השם במקדש, מבהיל על הרעיון, אמנם נכון. אשר כל בית ישראל יבכו את השריפה ששרף השם, ובטח אלה שהם גדולים ממשה ואהרון, כבוד התורה הגדול, כבוד שמיים הגדול, לבכות את השריפה, לבכות ולהצטער על השריפה אשר שרף השם. אומר משה רבנו לאהרון, יש שבח יותר גדול מזה. אתה יודע מה זה? להיות ממשיך עובד השם בתוך המקדש, אפילו ששרף הקדוש ברוך הוא את השריפה, בכל אופן תמשיך להיות עובד השם. אם תמשיך להיות עובד השם, אז כן, זוהי עבודת השם הגדולה ביותר, להיות עובד השם למרות האיסורים והאהבה. ולכן נאמר לאהרון, יין ושחר אל תשת. למה? תמשיך להיות שמח גם בלי היין, למרות שתנו שחר לעובד ויין למראה נפש, אבל אהרון ממשיך להיות שמח בעבודת השם גם בלי זה, וזה הפלא הגדול. זו עבודת השם הגדולה, להראות דוגמה של אדם שעובד את השם בשמחה למרות האיסורים. כך נדרש מהאדם לתכנן תוכניות, אבל גם להיות גמיש ולדעת שהתוכניות יפות, מעניינות, מרגשות, מעוררות השראה, אבל גם להיות גמיש, כי שינוי תוכניות הוא דבר בטוח שיקרה בשגרת החיים של האדם. פעם אחת הגיע תלמיד אל הרבי מלובלין ואמר לו את סדר היום שלו, מה הוא עושה בבוקר, צהריים וערב, כל שעה, מה הוא עושה, סדר יום מדויק. הרבי מלובלין לקח את הדף ורשם על כל שעה, יפה, אבל גם יכול להיות אחרת. יפה, אבל גם יכול להיות אחרת והפוך. כלומר, טוב שאדם מתכנן, אבל טוב שידע שיש סיכוי שגם יהיו שינויים, ולכן צריכים לגייס את מידת הגמישות. כאשר החיים לא מתנהלים לכתחילה כמו שרוצים, צריכים לדעת להחליף את המחשבה ולומר, הבדיעבד זה הלכתחילה. אפשר, לפני שאדם הולך לישון, כמה שניות יצייר לעצמו את היום שלו ויאמר לעצמו, החיים שלי, מה שהיה היום, זו לא טעות, זה הלכתחילה, אין טעויות. למחר נקיים ובחרת בחיים ונראה איך אפשר להשתפר, אבל להיום זה מה שהיה צריך להיות. כך אומרים תלמידי הבעל שם טוב, צריך האדם גמישות, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כל השונה הליכותיו, כל מי שמוכן לשנות מהתכנונים שלו הוא בן עולם הבא. מי שמוכן לשינויים ומקבל אותם הוא בן עולם הבא. כל השונה הלכות בכל יום הוא בן עולם הבא. לא פעם יש לאדם תוכנית קבועה לעבודת השם, עכשיו לומד, עכשיו מתפלל, עכשיו עוזר הבית, עכשיו עם הילדים, הכל מתוכנן, הכל מדויק. אבל זה יכול להתהפך לעקשנות שלילית. בוודאי שחובה לאדם להיות נחוש ולהתמיד בעבודת השם, חובה להיות עיקש במטרות ובזמנים, אבל מצד שני גם לדעת לקבל את השינויים, את שינויי המצבים במהלך החיים, לא להישבר מכך שעכשיו חייב האדם לעשות שינוי בחיים שלו, זה לא מה שהוא תכנן. אז מה זה אומר? שכעת צריך לעשות שינוי בעבודת השם. כל השונה הלכות בכל יום הוא בן עולם הבא. כל השונה מההליכות שלו כל יום הוא בן עולם הבא. אהרון הכהן יש לו תוכנית מאוד מסודרת איך החיים צריכים להיראות. ברור לו שהוא עם ילדים נהדרים, חינוך הילדים, ילדים צדיקים, דור ישרים יבורך, הוא אחיו של משה רבינו, הכהן הגדול. הכל כל כך מסודר בחיים, אי אפשר עוד סדר כמו הסדר הזה. ובכל אופן בשיא, ביום השמיני למילואים, בראש חודש ניסן, ביום, באותו יום מיוחד שנטל 10 עטרות, ביום הנעלה הזה, נפטרים שני הבנים שלו, שהם גדולים עם משה ואהרון, והכל לא לפי התוכנית, לכאורה בדיוק הפוך מהתוכנית, הפוך מתוכנית החיים, הפוך עם מה שמתכנן האדם. אבל זוהי הגמישות הנדרשת. ישנה תוכנית לחיים שעובדים עליה עשרות שנים, וברגע הכל משתנה. לקבל בשמחה ולהמשיך בעבודת השם, זו העבודה, קידוש השם הגדול ביותר שיש. וכך הסבירו רבותינו בעלי המוסר והחסידות את הגמרא בחגיגה, שהקדוש ברוך הוא בוכה כל יום על מי שלא אמור כעת לעסוק בתורה, והוא עוסק בכל אופן. הוא חייב לעזור הבית, הוא חייב לעזור עם הילדים, הוא חייב לתמוך בחבר, הוא חייב לפרנס, והוא ממשיך לעסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שלא אמור לעסוק כעת בתורה ועוסק בכל אופן. הפירוש הפשוט בגמרא הוא שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שאי אפשר לעסוק בתורה והוא עוסק בכל אופן. כלומר, הוא לא יכול לעסוק בתורה. למה? יש לו צרות ואיסורים. אדם רגיל לא היה ממשיך לעסוק בתורה, אבל הוא ממשיך, ולמרות שקשה לו הוא ממשיך. ונאמר שהקדוש ברוך הוא בוכה. למה בוכה? מעין מצטער איתו כביכול, אמו אנוכי בצרה. אבל פירוש נוסף זה, מי שלא אמור ללמוד, כי הוא אמור ללכת לעשות מעשים אחרים, מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, והוא לא עושה את המצווה, אלא הולך ללמוד תורה, לא מתוך עבודת השם, אלא מתוך בריחה, בחירה לברוח מעבודת השם האמיתית הראויה והנכונה לזמן הזה. כמו שאומר הגאון רב חיים בריסק, מי שלא יכול לסגור את הגמרא כשהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, אז גם כשהיא פתוחה, היא בעצם סגורה, כי זה לא רצון השם. וכך מופיע ברש"י בגמרא מסכת סנהדרין בדף חו, כתוב שמחשבה מועלת. מה הכוונה? מחשבת הדאגות של האדם מועילות גורמות לאדם לשכוח דברי תורה שהוא יודע. זה פירוש אחד. פירוש שני, מחשבה מועלת, המחשבות שהאדם אומר לעצמו, כך וכך אלמד, כך וכך אלמד, מסכת מסוימת, זה עצמו לא פעם ריבוי תוכניות שגורם לאדם נזקים. ולכאורה, מה החיסרון? מה החיסרון? מה הבעיה שיש לאדם? סדר יום, שאיפות, הכל מסודר ומאורגן, אדרה בנחישות נהדרת. אומרים בעלי המוסר והחסידות, הבעיה אצל האדם הזה, הוא יותר מדי חושב על הסדר שלו. כאשר צריך מדי פעם לעשות שינוי למען עבודת השם הנדרשת, הוא לא עושה, הוא לא מגלה את הגמישות הראויה. גמישות ראויה, הכוונה היא לצורך העניין, המטרה והערך, עושה האדם שינוי משגרת החיים שלו. בשביל חינוך הילדים הוא סוגר את הגמרא והולך לשחק איתם בגן השעשועים. אבל אחר כך יחזור לתלמודו. אחר כך יחזור ללמוד. אחר כך לא יאמר לעצמו, בכל אופן לא למדתי שהבוקר, אז אפשר כעת לקרוא עיתון. זה לא. כך אפשר להסביר את הגמרא בחגיגה. הקדוש ברוך הוא בוחר על מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, ומי שלא אמור לעסוק בתורה ועוסק. אפשר שזה אותו אדם, וכך יש לפרש. יש זמנים שהוא חייב לעסוק בתורה, והוא לא עוסק, אז זה הקדוש ברוך הוא בוחר. וכשהוא עוסק בתורה נהדר, אבל אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יפסיק בשביל עניינים אחרים. הוא לא מפסיק, אז זה הקדוש ברוך הוא בוחן. ואחר כך הוא כן מפסיק, אבל אחרי שהוא מפסיק, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, הלך לחינוך הילדים או משהו אחר, הוא שוב פעם לא חוזר ללמוד. הוא עושה הפסקה, אבל מגזים ההפסקה. הוא סיים לשחק עם הילדים שיחזור לתלמודו. לא, הוא אומר לעצמו, אם כבר הפסקתי, זהו, לא כדאי להמשיך עוד. חשיבה של שחור או לבן, אובססיה לשלמות. טוב שהאדם רוצה שלמות, אבל גם לדעת לחזור לשגרה, כשהחיים לא שלמים ולא מושלמים. כי השלמות היא להיות עובד השם. אין לך לב שלם כמו לב שבור עם הגמישות והשינויים. האדם רוצה ששולחן שבת יש שכולם שערים, כולם שמחים, כולם מצוחצחים, יש דבר תורה נהדר וקולח לכל ילד. שאיפה יפה. אבל אי אפשר שהשאיפה תהיה המדד והמבחן לשולחן שבת, וכל עוד אין את השולחן שבת שהאבא רוצה, שהאמא רוצה, אז הם עצבנים, הם מתוחים, הם לא רגועים. זה השולחן שבת שהם רוצים, אז השולחן שבת שיש כעת הוא בדיעבד. הבדיעבד הזה, זה הנזק הגדול. להפוך את הבדיעבד, לכתחילה לפקוח את העיניים ואת הלב ורגלי החשיבה ולהגיד, אני פתוח לשינויים. זה הלכתחילה, אין בדיעבד. נשפח יין, נשפח הסלט, אכלות עושות פירורים, הילדים חולמים לו, שרים זמירות שבת. אומר רבן איש חי, כל בית שלא נשפח בו יין כמו מים, אינו רואה סימן ברכה. הברכה היא שרואים את היין שנשפח כמו המים, ולא כועסים, כמו שלא כועסים על המים הנשפחים, כי זה רק מים, כך לא כועסים על היין שנשפח, כי זה בעיני האדם כמו מים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.